כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, אני ילד ברנוי.
ואני מאיה סלע.
ואתם על ההסקט הכתר יומן צפייה, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה החמישית של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס שיצר פיטר מורגן.
כל אחד מעשרת פרקי ההסקט מוקדש לפרק אחד מהעונה החדשה. אנחנו ננתח אותו לעומק ונפרק אותו לגורמים. היום נדבר על הפרק השביעי בעונה, אז קודם כל, אם עדיין לא צפיתם בפרק, קודם כל כדאי לצפות, אחר כך להזין, אנחנו עושים ספוילרים.
הפרק השביעי לעונה נקרא No Woman's Land, שזה משחק על הביטוי No Man's Land, שטח הפקר, אבל עם אישה במקום גבר. הפרק הזה מתמקד בדיינה, ובראיון החשוף שהיא נתנה בשנת 1995 לעיתונאי ה-BBC מרטין בשיר, בתוכנית פנורמה, וגם במערכת היחסים שלה עם רופא בשם הסנת קאן.
דוקטור קאן בשבילך.
דוקטור קאן.
השנה היא כאמור 1995, וויליאם בן 13, הוא מתחיל ללמוד בבית הספר היוקרתי איתון, דיינה וצ'רלס פרודים כבר תקופה ארוכה, אבל עדיין לא גרושים, והיא תלויה בין לבין באיזה מין מצב ביניים כזה, היא נראית בודדה והומללה בפרק הזה, היא מלווה את המדקרת שלה לבית החולים, היא מכניסה שם את בעלה לניתוח, ושם היא נדלקת על הרופא, דוקטור קאן, שהוא ממוצא פקיסטני, שזה דבר שנראה שהוא מאוד מעסיק את דיינה, שהיא ממש מוקסמת מהרעיון הזה של גבר פקיסטני, הוא אומר לה שהיא אולי לא תתלהב כל כך מהשמרנות והערכים המסורתיים של החברה הפקיסטנית, הוא לא הכי מבין את הפלירטות הזה דווקא איתו, והיא משווה את היחס לאישה ולנישואים בחברה הפקיסטנית עם סביבה אחרת שיש לה יחס דומה בעיניה, שזה הארמון כמובן, שמקום מאוד מאוד שמרני, עם יחס דומה לנשים נגיד.
I was instructed to dress modestly, speak in a low voice, and walk one pace behind my husband and address him always as sir. I was discouraged from expressing opinions or having an education, and I had to make a vow that I was a virgin before being considered fit to marry him.
טוב, צריך להגיד שמציגים את דיינה כאן בעיניי קצת כאוריינטליסטית, היא ממש אובססיבית לגבי פקיסטן, היא אומרת שם, ביקרתי בפקיסטן, היה פשוט מקסים, המטפחת הראש המהממת והשיקית שנתנו, אני לא מצליח להבין לגמרי אם זה מין פרשנות שנתנו לה, כי בגלל שזה דרך לתרץ את זה שהיא יצאה עם גבר פקיסטני ואחריו עם גבר ערבי, אבל היא לא יצאת כל כך טוב מהדבר הזה.
אני חושבת שיכול להיות שהיא פשוט רצתה לנקום ככה בבית המלוכה, אולי משם הייתה המשיכה שלה, לצאת עם פקיסטני, זה ירגיז אותם, על זה אני אלך. ברור שהיא משתמשת באנשים סביבה, ושהיא נרקיסיסטית לא פחות משהיא בעצמה, אנחנו כל הזמן מרחמים עליה, איזה קורבן, איך התנהגו עליה, כמה היא מסכנה, אבל היא משתמשת, אז היא משתמשת באיש הזה, דוקטור קאן, שזה מוצחן בעיניה, כמו שהיא החברה שלה, אתה יודע, היא באה עם החברה לעזור כאילו לחברה, שיושבת שם מודאגת באמת ממה שהוא הולך לקרות לבעלה, והיא מבלבלת לה את המוח עם כל מיני עניינים אחרים, בעצם, אתה יודע, היא לא רואה בעצם אחרים, היא גם לא רואה למשל את הבן שלה, שצריך לשמוע ממנה כמה היא מסכנה, הוא עוד שנייה ישמע ממנה שיש לה חבר חדש, הוא לא כל כך אולי ירצה לשמוע את זה, וכמובן, היא תתראיין על חיי הניסויים שלה, אתה יודע, אז היא נרקסיסטית.
יש משהו מעניין באמת בסצנה הזאת, היא יושבת בבית חולים עם היא, עכשיו היא בטוחה שעוד רגע בעלה מת, ואז בא הרופא ומדבר, ואז דיינה אומרת, הוא פקיסטני, נכון? והיא כאילו, מה? היא אומרת, דוקטור קאן, כתוב לו לנעליים, לא הסתכלת לו לנעליים? הסתכלת לו לעיניים. כלומר, מציגים אותה כמישהי שבאמת נורא נורא מרוכזת בעצמה, ולא רואה אף אחד אחר, שזה ההפך המוחלט מהאופן שבו היא הוצגה, היא תמיד ביקרה אנשים בבתי חולים, גם כאן מראים אותה לאורך הפרק, מבקרת בבית חולים כי היא רוצה לפגוש אותו, ויושבת ליד המיטות של החולים, ובעצם כל הזמן הזה היא מנסה להשיג משהו. זה דימוי מאוד מאוד שונה מהדיינה שאנחנו מכירים, שאגב, אני אוהב את זה שמראים אותה ככה, כי זה פשוט נראה כמו בן אדם, כמו בן אנוש, ולא כמו איזה
נרקסיסטית נסיכה. נרקסיסטית כמונו בדיוק.
כמו כולם, כן, גם היא רוצה. היא רוצה קצת מדוקטור כאן. בכל מקרה, השניים מתחילים לצאת. הם קובעים דייט בקולנוע, ודיינה מגיעה לשם מחופשת, עם פאה, כאה ומשקפי שמש. זה נראה נורא נורא טיפשי ומופרך, אבל יש לזה ביסוס במציאות. הרעיון הזה לקוח מספר שנקרא דיינה, Her Last Love, שכתבה קייט סנל. על הספר הזה מבוסס גם הסרט על דיינה, שאותה מגלמת שם נעמי ווטס. סרט לא טוב. בכל מקרה, בספר יש עדויות של בני משפחת קאן, שאומרות שדיינה הייתה עושה בדיוק את הדבר הזה. היא הייתה מסתובבת בלונדון עם פאות כדי שלא יזהו אותה, וספציפית גם עם דוקטור קאן נאמר שלדייטים שלהם היא חבשה לעתים פאה חומה ארוכה, שהמשרת שלה קנה לה בסלפריג'ז. עכשיו, כאילו, יש כל כך הרבה ספרים על דיאנה, על כל זווית בחיים שלה, וברור שמשם פיטר מורגן לקח השראה, אבל יש כאן משהו קצת מוזר, יש כאן משהו בעייתי בעיניי. כאילו, המון עדויות של אנשים שברור שהם פשוט רוצים ללרלר עליה, כאילו, מאיפה? למען השם, בני משפחת כאן יודעים שהפאה היא מסלפריג'ז. מה, הוא אמר, יו, אמא, את יודעת מאיפה היא קנתה את הפאה שהיא באה איתה? אז היא זה היה...
לא, היא באה עם הפאה, ואז הם אמרו לה, וואו, איזה פאה מהממת, מאיפה? והיא אמרה, מסלפריג'ז.
המשרת שלי קנה לי. ואז הם ישר כתבו את זה. לא יודע, זה נראה לי כל כך, את יודעת, כאילו כל אחד רוצה שיביאו את הציטוט שלו, וכל אחד רוצה להיות קשור בסיפור הזה, שפשוט כל הפרטי פרטים האלה נראים לי מוזרים.
תשמע, מעבר לדבר הזה, אתה מאמין שיצא ככה להסתובב עם הפאה ועם הדוקטור, נכנסה למקומות ציבוריים, לקולנוע, בלי שומרי ראש? אני לא יודעת, זה נשמע לי די מטורף. אגב, ואתה שמת לב, יש בני מלוכה אוהבים לנהוג בעצמם? כולם, כולל המלכה, שלה, אני לא יודעת אם היא נהגה באמת בעצמה, אולי רק באחוזה.
המלכה היא הייתה במלחמת העולם השנייה נהגת מסעית.
נכון, אבל הם אוהבים את זה גם, זאת אומרת, אצלם זה בין התחביבים, הרי צריך משהו לעשות, אז מה, אתה יורה על בפסיונים, ואתה גם נוהג. בסדרה לדעתי קצת יש ניפוי של הסביבה. אתה יודע, ניפוי של השומרי ראש ושל השירות החשאי, אולי זה לא מצטלם טוב, אבל אני חושבת שאין מצב שאנשים האלה הולכים לבד לשירותים אפילו, אבל מנפים בסדרות, כמו שבקרדשיאנס מנפים את עוזרות הבית, תמיד הן יושבות קים בבית הגדול, הלבן, הענק, הרק הזה, והרי יש שם צוות שלם של עבדים.
כן, הבית לא מנקה את עצמו. האמת שבעונות הראשונות היו רואים את המלכה מצלצלת בפעמון, מדנדנת בפעמון, נראה לי שככה אומרים, ואז היה תמיד את הרגע המביך הזה שמחכים שהמשרת יבוא להוציא את הבן אדם של זה, הם פשוט עומדים ומחכים שם, אולי הם כאילו מרגישים שהדבר הזה מיצא את עצמו כבר בעונות המתקדמות.
תבינו לבד שמשרתים עושים את הכל פה.
יש משרתים, אבל אין לנו זמן להתעסק בזה עכשיו. בכל מקרה, השניים, דוקטור קאן ודיאנה, אחרי הדייט בקולנוע, הם חוזרים הביתה. וברקע יש את Fade Into You של מאזי סטאר, ואז מתחילה ביניהם שיחה.
נוראית, קרינג'.
הם מדברים שם על הלב, וניתוח הלב, והוא מנתח לב, ומה יקרה לי ללב, והלב, והלב, והלב. והיא אומרת, אני לא רוצה נסיך, אני רוצה צפרדע, והשיר הזה ברקע, ואני באמת, אני לא יודע מה להגיד, אני לא יודע אם זה סצנה שכתובה רע, או שכאילו מנסים להראות לנו שדיאנה לא כל כך מתוחכמת, אבל זו סצנה שאת צופה בה, ואת כזה, תפסיקו, די.
לא, היא אומרת לו, גם איפה? את שם לה יד שם, זה כל כך נורא.
לא, זה גם כאילו, הרעיון הזה של לדבר על הלב כדימוי, הלב הפיזי, די, מה אנחנו בכרטיסי ברכה? מה נסגר?
שניהם פה אבל נראים לא מתוחכמים, וכאן אני חייבת להגיד, הוא גם לא כל כך מושך, שבאמת לא ברור לי למה לא תרחו, בכל זאת, הם יכולו לעשות אותו טיפה סקסי, הוא רופא פקיסטני, מה יכול להיות רע בזה?
אם עשו את שאר סקסי, אז גם אותו אפשר.
בדיוק, זה רופא לב גם, אתה יודע, אנחנו, זה מושך אותנו העניין הזה, גבר, רופא לב, חירור, יש פה משהו. אלעד מטלטלת ראשו בזעזוע.
אני רק מדמיין את הריח של ההפקה של הכפפה, זה מגעיל.
תשמע, עשו מדוקטור כאן איזה מין גולם כזה שצריך להגיד לו בעצם, שהוא צריך לחשן שמישהו יגיד לו, תשמע, אם הפלוטטת איתך, תגיב. הנה אישה שרוצה אותך, מה אתה יושב שם כמו איזה גולם? אני לא יודע, זה מאוד מוזר.
טוב, אז במקביל לרומן של דיאנה עם דוקטור כאן, אנחנו עוקבים אחרי עיתונאי ה-BBC מרטין בשיר, גם הוא ממוצא פקיסטני, אני לא סתם אומר את זה, יש לזה משמעות, והוא נחוש להשיג ראיון עם דיאנה.
הנה גבר שהוא לא גולם, הוא יודע, הוא מחזר.
גולם הוא לא. מה זה נחוש? הוא מזייף מסמכי בנק, הוא הולך לפגוש את אח של דיאנה, צ'רלס ספנסר, ואומר לו ששירותי הביטחון הבריטי מצוטטים לו, ושהם אחראים להדלפות של השיחות שלו. הוא מראה לו מסמך מזויף, שכאילו מוכיח שהמזכיר הפרטי של דיאנה, הוא בעצם עובד של משרד הביטחון, שהוא כאילו מרגל. זה מופרע לגמרי. עכשיו, כל הסיפור הזה לגבי הזיופים נחשף רק בשנת 2020, בדוקו של ערוץ 4, כשצ'רלס ספנסר טען שהמסמכים שהוצגו לו היו מזויפים, הטענה הזאת גררה חקירה פנימית של ה-BBC, וגם התנצלות שהערוץ פרסם, אני משוכנע שזה ממש הדבר שהם ססו לעשות, לפרסם התנצלות הדבר כזה, כאילו בשיר נראה כמו ההתגשמות של כל הסיוטים, לגבי מה זה עיתונאי, נחש, מניפולטיבי, יעשה הכל בפיל סקופ, ואת יודעת, אם הוא היה דמות בדיונית, את יודעת, כל הסדרה הזאת כולם לבנים, נכון? מדי פעם מגיחה איזה דמות בצבע קצת יותר כהה. אם הוא היה דמות בדיונית, אני הייתי אומר שזה ייצוג גזעני. נכון,
למה נתתם דווקא לפקיסטני?
דווקא הפקיסטני הוא המפלצת.
נכון. זה ללא ספק עוד קלון לכולנו, באמת, לכולנו העיתונאים, אני מתכוונת. זה מדהים כמה קל לרמות בעניינים האלה, בעיקר מול אנשים פרנואידים, ותחשוב על ראשי מדינות, נרחיק את זה קצת מאיתנו, תחשוב על פוטין, תחשוב על אנשים כאלה שאין להם הרבה אנשים שהם סומכים עליהם, כי אתה יודע, אתה בראש הפירמידה, יש מעט מאוד, והם כל הזמן בטח חושבים שמישהו מנסה להרוג אותם או להפיל אותם, כל מיני דברים כאלה, והם יכולים להתגלגל להאמין לכל מיני הבלים, ולחשוב שיש, אתה יודע, גם אם היו באים ואומרים לי, עיתונאי של ה-BBC היה מראה לי מסמכים, הייתי אומרת לעצמי, זה עיתונאי של ה-BBC, זאת אומרת, גם... היום כבר לא, כי אתה יודע.
צ'ארלס ספנסר מתקשר שם לאורך שלו, יויט, והוא אומר לו, תגיד, זה לג'יט הדבר הזה, והוא אומר לו, שהוא עיתונאי מאוד רציני, ושהוא אמין, והוא גם מאמין בזה, כלומר, אני תוהה, מרטין בשיר הרי לא נראה לי שהוא מטומטם, כן? הוא נראה מאוד...
הוא פשוט אמביציוזי, לפעמים אנשים אמביציוזיים.
אבל הוא לא מבין, כלומר, הוא יודע הרי שהדבר הזה, הרי זה ברור שמתישהו הדבר הזה יתפוצץ, זה ברור שמתישהו, תראה, את יכולה לרמות עד, אני מדבר עכשיו כאילו כעיתונאי, נגיד את מראיינת מישהו, את יכולה להשלוט אותו לגבי המון המון דברים, אבל בשלב מסוים האמת נחשפת, נכון? הרעיון מתפרסם והוא מגלה שכל מה שאמרת לו, שיקרת. ואז את צריכה להסתכל לו בעיניים, או את צריכה להסתכל על עצמך. הוא לא ידע שהדבר הזה התפוצץ לו, שאני לא יודע למה לקח כל כך בזמן עד שזה התפוצץ באמת.
תראה, אבל... מרטין בשיר רצה, תחשוב על הזמן, על, על מה שקרה שם, הוא רצה להשיג רעיון עם דיינה. זה דבר ענק. הוא התחרה עם, עם הרשתות הכי גדולות. הוא רצה להשיג את זה, הוא עשה, אני, אתה יודע, הוא השיג את זה. אני לא חושבת שהוא ראה באותו רגע שום דבר חוץ מזה שכשהוא ישיג את זה, אז זה הקריירה שלו, הוא עשה קריירה ענקית עכשיו בעצם.
כן, האמת שהוא שם מפורסם.
הוא נהיה מרטין בשיר.
אבל גם, את יודעת, כמו שהוא נהיה מרטין בשיר, הוא הפך לשם נרדף, לעיתונאי ידוע לשמצה.
נכון, נכון, ברבות הימים זה נכון. תשמע, כשדיינה נוסעת לפגוש את אח שלה, היא יוצאת מארמון קנזינגטון לבד, כשהיא נוהגת ברכב, כמו שאמרנו. אוהבים לנהוג, תחביב. אנשים מתחילים לזהות אותה, היא מאיצה, פתאום היא קולטת שהבלמים לא עובדים, היא כמעט עושה תאונה, ובסוף ברגע האחרון היא מצליחה לבלום. כמובן שמדובר פה ברגע כזה שהוא רמז מטרים לבאות, אבל חלק מהפרנויה שלה בעצם. לא סתם הבלמים לא עובדים.
אז מתברר שהרגע הזה מבוסס על סיפור אמיתי. דוקטור קאן, האקס שלה, הוא העיד שב-1995 דיינה החליפה רכב כי היא חששה שמישהו יתעסק לה בבלמים. אנחנו רואים כאן בפרק הזה דיינה פרנואידית. יש כאן רמז באמת מאוד עבה בעלילה לגבי תיאוריית הקונספירציה שכבר הזכרנו כאן באחד הפרקים הקודמים, שהתאונה בעצם לא הייתה תאונה, אלא שהייתה מכוונת. כלומר, אנחנו רואים בדיוק את אותו מהלך, רק שכאן לא הסתיים באסון, ודיינה מוצגת כאן ממש כמעורערת, כלא יציבה, גם אומרים את זה עליה, ואני מנסה להבין אם מציגים אותה פשוט כמשוגעת, כמישהי באמת, את יודעת, היא ממש לא בסדר, או פשוט כמו בן אדם רגיל שמגיב לסיטואציה מאוד מאוד קיצונית.
תראה, זה ברור שהיא מעורערת, ויש להניח שגם אנחנו היינו מעורערים במצב הזה, שבו היא נמצאת, כלומר, ברור שהיא נמצאת בסיטואציה קיצונית, אני לא יודעת אם אנחנו, אני הייתי מתערערת אם הייתי במצבה, יכול להיות שאתה היית שוחה שם, אגב, כמו דג נדיר במים, משכשך לך בג'קוזי ומנהל רומנים עם שומרי הראש, אלעד, אני לא פוסל את האפשרות, ואגב, כשאתה רואה אותה שם, זאת אומרת, נכון, כי אדם רגיל, האדם הרגיל שאני, בא לך קצת להגיד לה, תסתדרי, חמודה, מה יש לך? למה את ככה? כלומר, את בכל זאת גרה בארמון, תתאפסי, חיים קשים, אבל בואי, ותמצאי גברים נחמדים שינחמו אותך, והאמת, שמשום מה זה לא מוצג כל כך בסדרה, אבל היו לה גברים, היה למשל את הסיפור המפורסם עם ג'יימס יואיט, בזמן שהיא הייתה נשואה לצ'ארלס, והם עדיין היו ביחד.
אבא של הרי.
בדיוק, האבא המשוער של הרי, כלומר, זה לא שהיא באמת הייתה איזה מין גם כן מוצגת כזה גולם כזה אבוד, אבל בסדר.
כן, למרות שצריך להגיד, זה מצליחים להעביר באופן מאוד אפקטיבי, מה בדידות עושה לבן אדם, סבבה, היא נמצאת בארמון, היא בטוחה שמאזינים לה, כנראה גם מתאזינו לה, והיא רואה אנשים, הוא נופל מהאופניים, הוא פורצים לו לבית, את הבלמים שלה לא עובדים, אז את יודעת, זה קצת, זה קצת מנטרה לי בידו באיזושהי רמה.
אתה חושב? תשמע, בשיר ודיינה נפגשים באוטו במגרש חניה אפל, כמו בסרט שמבוסס על ספר של ג'ון גרישם, הוא מנסה לבודד אותה בעצם, זה רק הוא והיא, והוא משחק לה עם המוח, זה נקרא גז לייטינג, לא?
זה נקרא עיתונות.
אוקיי. לגרום לה להרגיש שכולם נגדה. הוא גם משחק על הקלף הפקיסטני, הוא אומר לה שכמוה, הוא יודע מה זה להיות מושפל ונרדף, אתה יודע, כל מיני שטויות כאלה. בוא נשמע.
I grew up on a council estate for my first 9 months in a homeless shelter. I've had to work twice as hard as my peers just to get my foot in the door in the whiter than white BBC. I know what it's like to be disparaged and persecuted. What it feels like to be an outsider in one of Britain's most cherished institutions. But if they think they can intimidate us, they've got another thing coming.
טוב, זה כאילו תמה שחוזרת לאורך העונה, את יודעת, המערכת ומי נמצא בפנים ומי בחוץ, הוא ממש משחק על הקלף הזה, הוא אומר לה, אני כמוך. כמו שצ'ארלס אמר לילדים of color באחד הפרקים הקודמים, אני ממש כמוכם. אז זה מה שכולם משחקים, כולם רוצים להראות שהם לא חלק מההגמוניה, לא משנה, גם אם את הולכת להיות מלך אנגליה, את יכולה, הגמוניה זה עניין בראש. הגמוניה זה עניין של בחירה. אבל טוב, אנחנו לומדים גם שדיינה לא פריירית. והיא מתחילה, מסע ומתן לגבי הרעיון, איפה היא תקבל יותר שליטה? איפה זה יותר יוקרתי? האם אופרה ווינפרי? האם ברברה וולטרס? והיא אומרת בעצמה שהיא טובה בדברים האלה, במסע ומתן עם עיתונאים, להשיג את מה שהיא רוצה. בעיניי זה מעניין, כי זה כאילו תחילת סופה של העיתונות במובן מסוים. זה הרגע הזה שמבינים גם ה-BBC, שהסנסציה החשובה יותר מהאמת, משיגים רעיון בכל מחיר. אתה יודע, ה-BBC הוא מוסד ציבורי, הוא לא יכול לשלם. לאף אחד, אגב, גם למרות הדרג של רו פול, הפרס הראשון הוא נסיעה לארצות הברית, הם לא הולכים לתת באמת פרסים כספיים, והוא אמור להתחרות ברשתות האמריקאיות, המסחריות, עם התקציב שלהם. אנחנו ניגע בזה עוד בפרק הבא.
תשמע, הדבר שמדהים אותי זה האנשים האלה, כמו דיינה, שאני תמיד הייתי יכולה לחשוב לעצמי שהם בטח נורא מתוחכמים, בכל זאת הם חיים איזה מין חיים כאלה, לא יודע. ואז מסתבר שאין להם מושג ירוק שאפשר לעבוד עליהם נורא בקלות. אבל כמו שאמרתי, יכול להיות שאתה יודע, עיתונאים מה-BBC היה מביא לי מסמכים, אולי גם הייתי מאמינה. אני חושדת תמיד בקונספירציות בכל מקרה, אז אולי אני לא דוגמה, אבל זאת שערוריה הדבר הזה. ומדהים בעיניי שהארמון וכל מיני שחקנים, כל הזמן ג'ודי דנץ' וכל מיני כאלה, לא מרוצים מהסדרה, מתלוננים על האמינות שלה, אבל לא שמענו עד עכשיו מילה מה-BBC, מאיגוד העיתונאים העולמי, משהו, אתה יודע, על המס. דבר המטורף הזה, שהוא זייף מסמכים כדי לשכנע אותה, באמת, זה דבר מטורף.
את יודעת, את מדברת על העניין הזה של הם זה שהם נורא מתוחכמים. שלשום ראיתי פעם ראשונה תוכנית שנקראת האחוזון העליון, עם שחר חסון, והם שואלים שם כל מיני שאלות, ואת רואה מכמה אחוז מהאנשים מצליחים לפתוח. עכשיו, השאלה הראשונה שהם שאלו, הייתה שאלה שאני חושב שהיא משהו טומטמת. בכל מילה, מוצג, שם של חיה, משהו נורא נורא אקראי, ואמרתי את מי זה טמטום בטלוויזיה. ואז ראיתי שמתוך כל המאה האנשים, אלה היו שניים שהצליחו לעשות את זה. ואז שאלו אותם עוד שאלה, ואז גם אותם הצליחו. ואז פתאום אמרתי את מי, יש אנשים יותר חכמים ממני בעולם. כאילו, יש איזה...
בעצם, אתמול הבנת את זה פעם ראשונה.
כן, שלשום, היה איזה פתאום רגע כזה, שאמרתי את מי, יש אנשים יותר חכמים ממני. כלומר, זה באמת אמפירית, אין מה לעשות. ואז נזכרתי שלפעמים, אנחנו מסובבים בעולם, בטוחים שכולנו, באותה רמה תחכום, אותו דבר, בטח אנשים שאנחנו רואים אותם בציבוריות. אבל צריך נורא לזכור שיש אנשים טמבלים בכל מקום, והרבה מהאנשים האלה שהגיעו למקומות האלה רק בגלל שהם נולדו למשפחה הנכונה, הם באמת, זה אפילו לא בינוניות, זה פשוט טמבלים. עכשיו, אני לא אומר שדיינה היא טמבלית, אבל אני כן אומר שבארמון המלוכה מסתובבים הרבה אנשים שהם באמת לא מתוחכמים. וזה, את יודעת, אנחנו צריכים להזכיר את זה לעצמנו מדי פעם, שזה שמישהו עכשיו מלך אנגליה, זה לא אומר שיש לו את היכולות הנדרשות להיות מלך אנגליה.
אבל אתה יודע, אם מישהו היה יושב איתי, העיתונאי הפקיסטני הזה אומר לך, אני ואת אותו דבר, כי אני גם יודע מה זה, אז אני הייתי פשוט צוחקת לו בפרצוף, נו ברצינות, מה אתה עכשיו, מה אתה מבלבל את המוח?
אבל כן צריך לזכור, באמת שכשבן אדם הוא בבדידות, ומישהו מושיט לו יד, אז את משכנעת את עצמך שהכל נכון. בטח כשמדובר בגבר, הוא מבין שיש לה זה משהו, היא שואלת אותו בפרק, אתה פקיסטני, ואז הוא מבין את הדבר הזה, ואז את צריכה, אפרופו הדחקה, דיברנו על ההדחקה של המלכה בפרק הקודם, את צריכה להדחיק כל מיני דברים, כל מיני נורות עזרה, את צריכה לחבוט אותן, את הנורות האלה, ולהגיד, הנה, זה רק יד, אין מסביבה שום דבר אחר.
כן, טוב, זה לא שלא קיביתי נורות עזרה בחיים שלי, והלכתי על זה.
את מכירה את התבנית הזאת בטוויטר, של ה... אתה יודע, אתה שולח אמוג'י באחת בלילה, ועד יש דגלים אדומים, אז זה כאילו מרטין בשיר, אפשר לעשות את זה על כל כך הרבה דברים, הוא אומר לך שהוא כמוך, ואת הנסיכה דיינה, דגלים אדומים, דגלים אדומים, דגלים אדומים.
אז הפרק הזה מסתיים בזה שדיאנה נוסעת ברכב, ברקע Girl Like You של אדווין קולינס, ואנחנו רואים איך היא מתרגשת לקראת הצלמים, איך היא מחייכת את החיוך המבויש, אז זו שאלה עוד פעם, אתה יודע שאני לא אוהב את החיוך המבויש. מראים לנו בעצם שכמה, כמה שבשיר רצה את זה, גם היא רצתה את זה, אוקיי? זה לא דבר שאף אחד לא הכריח אותה. יש לה את האהבה הזאת של הקהל ושל המצלמות, והיא רוצה, זה עושה לה את זה, והיא רוצה גם נקמה, היא לא רואה בעיניים. האמת היא שזה לא מאוד מחמיא לה, בעיניי, להיות בפוזיציה הילדותית הזאת, כי מה הנקמה הגדולה הילד? מה, לא יצביע יותר למלכה בבחירות הבאות? היא לא תיבחר. אתה יודע, בעיניי זאת מכה קלה בכנף. הצבנת אותם קצת, דגדגת אותם, אבל מה עשית?
אני לא מסכים איתך.
אוקיי.
אני חושב שדיאנה הצליחה להרוג משהו באתוס הזה שנקרא בית המלוכה הבריטי. היא הצליחה ממש לתקוע שם איזושהי סיכה שהם לא הצליחו, הם לא הצליחו בחיים להוציא אותה. הפצע הזה הוא עדיין מדמם, אנחנו מדברים עליו ללא הרף, זה מספק כותרות כל הזמן. אני חושב שהיא הצליחה לקלקל משהו מהרעיון הזה של בית המלוכה. אם מתישהו, הם מתפסו על עצמם שם ומבינו של כזה, רגע, מה אנחנו עושים? למה אנחנו ממשיכים לשחק את המשחק המטופש הזה? אני חושב שלדיאנה יהיה חלק משמעותי בסיפור הזה. אני כן אוהב את הסיום של הפרק, כי שוב, קצת נותנים לה, ממש במובן הכי ליטרלי, את ההגה בידיים. כל הזמן מספרנו את הסיפור שעשו לה ועשו לה ועשו לה, ואני אוהב לראות שבתוך כל הדבר הזה היו לה גם רצונות. חלק מהרצון הזה זה דוקטור קאן, שהיא אמרה, אני רוצה אותו, אני אשיג אותו, וגם כאן, היא יוצאת מהארמון, היא יודעת בדיוק מה יקרה כשהיא תצא מהארמון, היא מורידה כזה את הראש, והיא מחייכת את החיוך הזה שלה, כי זה מה שהיא רצתה. ואני אוהב, אני אוהב להצליח לראות אותה רוצה דברים. וכמו שאומרת אריאנה גרנדה, I want it, I got it.
האזנתם לאומן הצפייה של הכתר. בפרקים הבאים נמשיך לדבר על מרטין בשיר, נדבר גם על ה-BBC ועל הגירושין של צ'רלס ודיאנה. כל פרקי ההסקט, גם של העונה הקודמת, זמינים באתר וביישומון כאן וביישומוני ההסקטים השונים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תודה לך, אלעד ברנוי.
תודה, מה יעשה לה. נתראה בפרק הבא.